אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן. מפה בהתקף חרדה לקראת הטיסה שלו הערב.
אני לא בהתקף חרדה, אני פשוט מאוד עייפה. ואין לי כוח לארוז, ואז להגיע לשדה, ואז שיש שם מלא אנשים שצורכים.
תראי, זה אוגוסט במדינת ישראל, אני לא חושב שיש הרבה אנשים בשדה, אני חושב שיש את כולם.
ואז מאיסטנבול לנסוע לדרום אפריקה, ואז להגיע לדרום אפריקה, ואז שיקחו אותנו.
לא, מדרום אפריקה ממשיכים לקוטב.
אין לי כוח לזה. למה זה כל כך מייגע לעבור מדינה?
אני רציתי להציע שפשוט תישארי, ואני אטוס.
בסדר גמור, בוא נראה איך תסתדר.
אני לא אסתדר, כי אני יותר חרד ממך. לנו יש חרדות קצת שונות, כאילו, את כאילו, האורדיל עצמו, כאילו...
סיוט, זה סיוט, כן. אני כאילו...
אני פוחד מהטיסה, לא בקטע של המטוס התרסק, יש לי כאילו חרדה שאני כאילו מגדיר ממרחבים לימינליים, כאילו, ומעברים.
כן,
אני
אתה...
שונא אני שונא להיות מה שאמריקאים קוראים in transit, שאני כאילו מין בראש שלי, כאילו מין... אנחנו היום נוטשים את הדירה שלנו, ואז במשך כאילו 12 שעות אין לנו בעצם בית.
כן, אתה יש לך חרדות בית שכמובן לא קשורות בשום צורה לזה שהגרת מהמדינה בילדות שלך.
אני... מה, מזה שבאתי ברגל מאתיופיה?
כן. הירח. היה תקופה שהיינו שרים את זה, לא?
אני מודה שלא הבנתי את הרפרנס, פשוט הצחיק אותי ששעות.
אתה לא רציני.
לא, לא הבנתי, מה זה הירח?
מה? אתה לא מכיר את השיר הזה?
לא, מה זה השיר הזה?
הירח משגיח מעל על גבי שק האוכל אדם... תגיד לי...
אני לא הייתי פה בילדות.
עוד מעט, עוד קצת... איזה בגרות, מה יש לך?
לא יודע.
אתה לא מכיר? בקיר
השמש...
אתה...
הירח.
אתה פינוקיו, אתה לא ילד אמיתי.
אני לא ילד אמיתי.
אתה לא ילד אמיתי, אני תמיד אמרתי.
נכון.
אתה לא מפה, אתה זר לנו, ואתה תלך מפה.
מספיק גנבתי את העבודה ואת הנשים שלכם.
אתמול ישבתי עם חבר בקפה, והיה זבוב שהציק לי. אתה מכיר שזבובים כאילו מתיישבים עליך?
כן, שהם החליטו שזה אתה.
כן, שזה אתה היום.
זה כמו הומלסים. או דברים שבוגרים מהמרכז לאומנות הפיתוי.
נכון, אבל יש בזה משהו כאילו משפיל. כאילו אם רואים שהזבוב בחר בך, אז זה כזה מין... מה, אני מריחה כמו חרה, כאילו
כן, יש פה כאילו מלא אנשים בבוסר או whatever, כאילו
לא יודע עליי. זה משפיל שכאילו גם לא עוזב אותך. והחבר שהייתי אמר כזה מין, מה הוא אפילו רוצה? מה הוא רוצה? כאילו יתוש?
לא רוצה את המספר שלך.
לא, יתוש, אתה מבין מה הוא רוצה. הוא רוצה את הדם, יש פה איזה תהליך אבולוציוני כלשהו, או מה, או טבע.
כן, הוא צריך את ה-sweet bigly juices.
מה הזבוב רוצה? והחבר כאילו מין פנה אליו, זה נורא הצחיק אותי, והוא אמר, קח מה שאתה רוצה ולך. אני אתן לך דקה. זה נורא נורא הצחיק אותי, כי באמת כאילו זה עניין עם זבובים, שאתה אומר, מה? לך תשב על עין של איזה סוס. למה אני? מה אתה רוצה ממני?
אולי זה בגלל המחאה, אולי כל הסוסים עובדים, וכאילו העיניים לא פנויות.
כאילו מה ההבדל בין אם הוא יהיה על הכתף שלי, או כאילו על השולחן? מה אכפת לו? למה עליי?
אני חושב שזה מה שקשה בכלל לחרקים, שהם מנחיכים כאילו, אריסטו כותב על זה, שכאילו בגלל ש... אריסטו מגדיר חיים כיכולת לנוע במרחב. הוא אומר, כאילו, משם, כאילו, animated, כאילו, זה תנועה.
משם animal, מעניין.
לא באמת, אבל נגיד, כאילו, אבל נגיד. זה קצת יותר מסובך.
אם לא באמת, אז לא באמת, אז למה להגיד?
זה לא בדיוק אחד לאחד. האנימוס הוא יותר מורכב מרק היכולת לנוע, אבל כן, זה קשור גם לזה. כאילו...
בסדר, אתה מבין איך אטימולוגיה עובדת? יש שלבים.
אני כן, אני פשוט מבין את השלבים, ולכן הבנתי שאחד הוא לא יוצא מהשני, ולכן החלטתי לשמור את זה אניגמטי. אם את רוצה, אפשר עכשיו לעשות שיעור על כאילו המעבר מיוונית
ללטינית. אולי אנימל מגיע מהאניגמטי, כי החיות הן כל כך חידתיות. אנחנו לא יודעים מה קורה להם בראש. ביגלס
בא מבייגלה.
ביגלס לא בא מבייגלה.
זה בא משום מקום, דבר שאני המצאתי, ואני מבקש להפסיק לדבר על זה. קיצור, ובאמת, זה נורא מסבך את הפילוסופיה שיש, ותפחת המחשבה האנושית, שיש חיות שברור שהן זה אפילו אין שמטומטמות, חתול ומטומטם.
אקראיות, אקראיות.
הן אקראיות, הן סתם, הוא זז כמו חיידה.
זה משגע אותי.
אבל מצד שני יש להם עיניים, וברור שיש להם סוכנות, כן?
אתה רואה את זה גם עם...
אז מה אכפת לו? למה את יושבת בבית קפה הזה ולא בבית קפה אחר? זה בדיוק העניין. יש משהו ביתושים וזבובים זה שהוא מנחיך איזה ריק אקזיסטנציאליסטי, של כאילו מה ההבדל? למה את בכלל צריך לא יושבת בתוך הפח ואוכלת את העגבנייה הרקובה הזאת, אה?
אני כן, דבר ראשון אני כן.
את הבן אדם האחרון שיושב בפח, בטוח משהו שאוכל משהו שם.
אני זוכרת שהיה לי את זה בהודו, כשאתה בווייב של טיול, אז באמת יש איזו מצוקה נורא גדולה, כי אתה לא יודע איך להתנהג באמת.
נכון.
ואני זוכרת שהיה איזה...
לא, ועד בהודו זה בכלל, מאז הבריטים לא היה שם כזה פיש אוט אוף ווטר.
פיש אוט אוף ווטר! אז אני זוכרת שעליתי על איזה הר, והבנתי שהקונספט הוא להסתכל מההר אל הנוף, אבל כאילו, אתה כזה, כמה זמן אני אמורה לעמוד פה?
הדפתי עוד בטלפון.
לא ידעתי איך לנהל את זה, אתה לא באמת יודע.
נכון, נכון.
ואני זוכרת שראיתי שם איזה כלב הלך, והוא פשוט כאילו הסתובב קצת, ואז התיישב. ואז חשבתי, מה הוא כאילו, מה ספציפית הוא התיישב שם? כאילו, מה... ואז אמרתי, אני בדיוק כמוהו, אני כאילו מין, עכשיו אלך לשם, סתם כי הייתי כזה, טוב, חבר'ה, כזה, חבר'ה, אני קוראת לאנשים שבראש שלי. אני אומרת להם, היי, חבר'ה, חבר'ה, בואו. אז הייתי כזה, בואו נלך לשם, וכזה שם לא היה משהו, זאת אומרת, לא שהיה שם נוף יותר מעניין, פשוט לא ידעתי מה לעשות עם עצמי.
נראה לי שהשיעור שלך היה לפגוש את הכלב הזה דווקא, ולהבין שכאילו כולנו sentient beings.
תראה, הכלב הזה היום הוא ברק אובמה, זה ידוע.
אני גם חושב
בחיים אני לא הרפה מהבדיחה הזאת.
כן, הבעיה בעיניי בסיפור הזה זה שאני הייתי איתך בהודו, ואני יודע להגיד בוודאות שאת לא הבנת את הודו.
אני הבנתי את הודו יותר מכל אחד אחר.
לא הבנת, ולכן באמת הגיוני שלא לא פעלת נכון כשהיית שם.
אני פי אלף יותר טובה ממך בחול, אתה תראה בדרום אפריקה, אני אבוא וישר אני ככה, אני אבין כל מה שקורה.
מה, כזה תפרידי בין הלבנים לשחורים, ותבני כזה
שני
מערכות כלכליות?
תוך שנייה.
הווי, כמה הביגז הולך ללמוד על אפרטהייד בשבועיים הקרובים? אני מקווה שפינית מקום מכל הסקס אין דה סיטי, והנושאים הלא חשובים שאת אוגרת עליהם מידע, ושהקפאת המינויים שלך לניוזלטרים, כי בשבועיים הקרובים זה הולך להיות סטיב ביקו ונלסון מנדלה, ועוד רובינס איילנד וקונסטיטושנל היל,
ולסוטו. שמענו ממך.
את יודעת מה זה רודזיה, ביגלס? ביגלס לא יודעת מה זה רודזיה.
אני יודעת מה זה רודזיה.
מה זה רודזיה?
אני רוצה להתחיל בפרק.
צורה גיאודזית. בוא נתחיל את הפרק.
אומרים גיאודזית?
אני חושב שכן.
אני תמיד חושב שאומרים גאוזדית.
לא, אז זה בטוח לא נכון.
גיאודזית.
גיאודזית. יש תנועה, איך זה נקרא? יש כאילו גוזיאן, איך זה נקרא?
לא יודעת.
בוא נתחיל את הפרק! יש לנו איזה שתי מבזקים כתוב לי פה, את רוצה לדבר על הלור?
אף אחד לא אכפת לו אם זה מבזק או לא מבזק.
אני פשוט מנחיך את זה שאנחנו צריכים לסכם עלינו מה בא עכשיו.
אנחנו בסלון שלנו, אנחנו לא באמת עושים חדשות, אוקיי?
בקרוב אני אהיה בדרום אפריקה.
אנחנו שני ילדים שמשחקים בחנות.
שנייה, אודי סגל פה איתנו. כן, אודי? כן, אנחנו לא שומעים אותך.
אוקיי, אז מקורות מוסרים לי שהלול מת.
הלול.
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 Laugh out loud, הראשי תיבות לול.
Laugh out loud.
LOL, אמרתי laugh out loud.
זה נשמע כי את אומרת life out loud.
אני ישראלית.
שזה נשמע כמו שם של ספר.
שמדברת במבטא.
אז בוא נגיד זה עוד פעם.
Laugh out loud.
עכשיו בוא ננסה להגיד זה במבטא דרום אפריקאי.
אני לא יודעת איך עושים.
Laugh out loud.
אוקיי.
לא יודע. Tap tap.
Miniature donkey.
Miniature freaking donkey. אנחנו לא נוסעים לאירלנד. מיכל חושבת שיש כאילו אמריקה, ואז יש את שאר העולם שבו מדברים אנגלית מוזרה.
נכון, לא ברורה.
היא חושבת שאוסטרליה, אירלנד וסקוטלנד הם באותו מקום.
אני לא חושבת את זה, פשוט לא אכפת לי. אני מקבצת אותם, כי אני אומרת, האנשים שמדברים אנגלית, ואנשים שטוענים שהם מדברים אנגלית, אבל בעצם מפליצים מהפה.
אז נראה שאת נוסעת ליבשת שבו נשאלה השאלה, why are you gay?
Why are you gay?
זה בדיוק זה.
Why are you gay?
זה היבשת שאת נושאת. יכולים שישאלו אותך.
אחד הפטרונים שלנו הזכיר לי השבוע את הסרטון הזה. סרטון כל כך מצחיק, ראינו אותו בעקבות זה אני ואתה השבוע.
זה כומר מזמין...
הוא לא כומר.
הוא לא איזה כומר, שום כומר.
לדעתי הוא איש...
הוא מה שנקרא טלוונג'ליסט, הוא כומר טלוויזיה.
אוקיי.
כן, זה מושג, זה סוג של פריצ'ר אבנג'ליקון שמטיף דרך הטלוויזיה.
יש משהו בשאלה הזאת שכאילו מין, זה השאלה היחידה הרלוונטית בריאיון הזה, יש בזה משהו מדהים. Why are you gay? באמת לה, כאילו מין...
לא, זה רלוונטי לרעיון כי אתה מבין מה...
מה יש לו לשאול אותו?
בדיוק.
מה הוא יכול לשאול אותו?
הוא בעצם הומופוב, הוא הביא את הבעלם היחיד באפריקה, במדינה הזאת באוגנדה, שמוכן להזדהות כטרנסג'נדר, וכאילו הוא יור הארבע ארגונים האחרים, כי את השלושה האחרים הרגו, וכאילו הוא בעצמו, ואז הוא לא מאמין שכאילו הטרנס פרסן הזה יושב מולו, ואז הוא יודע לשאול אותו שאלה אחת.
You are men? Why are you gay? אוקיי.
ואז השיחה הולכת למקום מדהים שבו הגבר הטרנס אומר לו, אתה יודע שאני כאילו יוצא עם אישה, ואז הוא אומר לו, you not gay?
זה הכל מדהים. בכל מקרה, אז...
זה קורה, הומופוביה עושה קאמבק.
נכון.
אלון מת.
אלון מת, אוקיי, לא אומרים את זה יותר. עכשיו יש ביטוי חדש כשאתה כותב, כשאתה צוחק.
רוצה לבקש במאזינים אולי לכתוב שנייה בצד שכאילו יהיו ערוכים. יש פה, זה יהיה במבחן.
נכון. זה בא מקייפופ איכשהו, בקייפופ משתמשים בזה, ובגלל זה כולם לא הבינו וחשבו הרבה זמן שזה מילה בקוריאנית. זה IJBOL.
IJBOL.
I just burst out laughing.
I just burst out laughing.
עכשיו, אתה יודע מה מעצבן?
I just...
א', למה לא לבד לכולנו, הוא יתרגם טוב לעברית, בטח לעוד שפות. כאילו, מה הדחיפות? גם את זה אי אפשר, כאילו, מה הם הולכים להגיד? לא על זה כזה מין, אני יודעת שאמריקאים לא כמונו, הם לא מקריאים ראשי תיבות, הם אומרים את האותיות, אבל כאילו...
לא, למרות שזה כן יהיה אופנתי להגיד לאור.
כן, וכזה הם יכולים להגיד LOL, זה מאוד זה. מי יגיד IJBO, גם לכתוב את זה, כאילו, מין, איך אתה זוכר? וגם, אתה יודע איך אני יודעת שהם סתם מסבכים?
כן.
למה זה לא, כן?
זה היה כן, affirmative listening.
אוקיי.
כן ו? כמו באימפרוב. כן ו?
למה זה לא בול? למה זה לא burst out laughing?
כי באנגלית כל משפט צריך article.
לא נכון. laugh out loud.
סתם, ברוך.
laughing out loud, זה אותו דבר, אז למה לא BOL? זאת אומרת
שהאקדמיה ללשון הכשירה משפט שגם נחשב מהפכני בהקשר הזה, because internet, זה נחשב משפט תקף באנגלית, כי זה נהיה סלנג. כאילו אומרים because internet, because פסיק אינטרנט, והם הכשירו את זה כמשפט שלם.
ספציפית את אינטרנט, אי אפשר להגיד because פסיק משהו אחר?
לא, because internet, הם הכשירו את זה כמטבע.
Because why are you gay?
אני רציתי להגיד שתי דברים על זה, שהצחיקו אותי ועניינו אותי בהקשר של, מאז שאת התחלת לכתוב קומדיה, ולהתפרנס מיצירת צחיק צחוק עבור אנשים אחרים, אז שמתי לב שבאמת אנשים שמתעסקים בקומדיה לא צוחקים. אתם עושים מה?
זה הבחנה מה זה ישנה, אומר. סליחה. כאילו מלא מדברים על זה שאנשים אומרים מצחיק ולא צוחקים. הוא פשוט מסתכל עליי עכשיו ולא מדבר.
לא, אני חושב שכל הנושאים בפוד שלנו מדוברים על ידי אנשים אחרים. אנחנו לא עושים פה, כמו שאת הסברת לי, זה כמה דקות, ניוז. אודי לא בשטח, מיכל, לא מביא עובדות חדשות. מה שיש פה זה two assholes.
נכון, ככה היה צריך לקרוא לפוד.
בוא, באנגלית שצריך לקרוא לזה ככה, two assholes.
Two assholes.
בסוגריים, like opinions.
Like opinions.
Like opinions.
נחמד, זה כן. גם assholes וגם assholes are like opinions,
זה
וזו
בדיוק.
דעתי.
בדיוק. כן, בדיוק.
יפה, יפה. אוקיי, אז אתה עלית על המסקנה מרחיקת הלכת.
לא, וואו, זה באמת, שאנשים? אני מבין ש... כאילו, אני באמת מעדיף את המודל של כאילו בעיה בהתקף חרדה ובוכה.
מי בכה? לא הזלתי דמעה אחת היום.
זה בדיוק העניין, אני מעדיף את ה... אני אישה רגישה, אני עצוב לי. וזה לא מה שקורה לביגלס, כמו לרוב הבנות שבוכות ונהיות רגישות. לא, לא, לא. ביגלס נהיית ביגלי מונסטר. ומתחיל לי, לא, דיברו על זה, זה פאקינג פודקאסט. דיברו על זה, זה קריטריון, את מבינה, איפה אנחנו? אנחנו בסלון שלנו, אוקיי? את נוסעת לאפריקה.
אוקיי, בבקשה.
אז כמו שאומרים מצחיק, זה הזכיר לי זה שיש... בעצם זה דוגמה נורא יפה לתהליכים של כאילו שפה. כי בכלל האינטרנט משנה את השפה שלנו. כאילו הדוגמה שאני תמיד מביא עכשיו זה כאילו סטורי. מלא מילים מאבדים משמעות. משמעות בגלל שינויים טכנולוגיים. בראוזר, כן? כל מיני דברים כאלה.
פורטל.
פורטל, זה דוגמה יפה. דוגמה מאוד יפה למשהו אחר עכשיו זה פרומפט.
פרומפט, נכון.
פרומפט זה המילה לא טכנולוגית, נכון לפני 3 שבועות, שאנשים היחידים, לפני חצי שנה, אנשים היחידים שבשום מילה פרומפט, היו כותבים שהולכים לסדנות טבעה, שבו נותנים לך דברים כמו, writing prompts, two unused choose,
בטח גם כזה סטודנטים במחלקות לאומנות, שכזה נותנים להם את ה... איך קוראים לזה? בישראל קוראים לזה?
זה מונח מאימפרוב.
זה מאימפרוב?
כן. It's raining, two clowns, a fire, go.
כן, מה שקוראים בשפה נורמלית בריף, בגדול.
זה אפילו, זה לא בריף, זה פרומפט. ועכשיו היה אימץ את זה. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי יש משהו מצחיק בלול, ובכל הדברים האלה שאנחנו נגיד, זה גם נורא מצחיק אותי בעברית, שאנשים אומרים, זה המראה של כתיבה של צחוק. לזה, אבל לא אומרים את זה פעם.
נכון, הדברים גם הולכים לשני הכיוונים.
בדיוק, בדיוק. ומה שמצחיק בזה...
זאת אומרת, גם... מתחילים לכתוב את הצחוק, ואז מתחילים לצחוק את הצחוק הכתוב.
בדיוק, ואז מתחילים להגיד דברים כמו מצחיק, laugh out loud, שכאילו laugh out loud היה אמור להגיד, זה כל כך מצחיק שאני באמת laughing out loud, ואז כאילו מין, כשזה לפעמים קורה לך, אתה כאילו מין, באמת אין לך מה להגיד.
זה כמו שאנשים אומרים פיפי.
בדיוק, פיפי, בדיוק. ואני חושבת את זה בהקשר של, כאילו, אני זוכר שינוי מאוד מעניין אחר שקרה באינטרנט, שאנשים הפסיקו לכתוב me be right back, away from keyboard. שזה נורא יפה בעיניי, זה כאילו שתי וקטורים שונים. כאילו, be right back אומר, שנייה, אני קופץ. בעולם שבו אתה כאילו מין, עכשיו כל הזמן מול המחשב. זאת אומרת, אני עכשיו אמרת לך שאני מול המחשב, אבל שנייה קפצתי ממנו. זה פוסט של העולם שבו אקסיומה היא שאני תמיד מול המחשב.
איזשהו סוג.
בדיוק, איזשהו סוג away from keyboard, בדיוק.
כן.
אז מין, ניסי להבין אם יש פה משהו כזה, והתשובה היא, כמו עם כל הדברים שקשורים לקוריאה, לא.
לא. יופי, תודה. בסדר. אתה רצית לדבר על ה...
כן, אני נחשפתי לאפליקציה חדשה שנקראת שושקה.
כן.
למרות שבאותו...
היא לא האפליקציה של זאב אנגלמאייר בבגדי...
שרה נתניהו מומתים.
בבגדי ספה בצורת אישה.
אני לא, זה לא זה. זה גם לא מבוטא בצורה אחרת, למרות שהביגלס במסגרת להיות עצבנית עליי, ניסתה לטעון שזה לא שושקה. היא עכשיו רק מסתכלת עליי. קיצור, יש אפליקציה חדשה, שושקה, נחשפתי לזה כי אלה ברק, הצלמת האהובה שלנו והאהובה עלינו של פורטרטים, צילמה להם את הקמפיין החדש, ויש בכל רחבי העיר...
אתה מדבר הכי מהר בעולם.
יש קמפיין חדש ברחבי העיר, שבו רואים זוג זקנים מתנשק, ויש את האפליקציה הזאת. וקראתי על זה קצת, וזה די מעניין, כי בעצם יש... בעצם כל מיני סוגים של אפליקציות הכירויות, כאילו כבר יש בעצם תהליך של כאילו מין, כן יצירת בעצם מין מעמדות ונישות, נגיד אני לא הכרתי את זה, ויש משהו אפליקציה שנקראת אלפא, שזה לאקדמיים.
ברור, מה זאת אומרת אלפא, לא ראית תמיד את המודעות?
לא.
זה הכירויות לאקדמיים.
וואלה.
זה תמיד הבדיחה שהיה את האלפא, את הבר, אז תמיד הייתה בדיחה שכאילו אני הולך לאלפא, הכירויות לאקדמיים.
הבנתי, מצחיק מאוד. וניסיתי להבין אם יש פה משהו כזה ולחשוב על זה, ונזכרתי בתקופה שלמדתי סוציולוגיה, ויש סוציולוג בשם נורברט אליאס,
איך קוראים לו?
נורברט אליאס. שכאילו מין, הוא נורא לא באופנה, כי הוא כאילו מין, יש לו זה כאילו ממש basic sociology שמדבר על פערים דוריים. וכאילו, ככל שאני מתבגר בעצמי, אני יותר נזכר באליאס וחושב על איך כאילו דוריות היא כן בעצם דרך נורא מעניינת לחשוב על סוציולוגיה ויחסי כוח. זאת אומרת, בעצם כל אחד צעיר, מבוגר, זקן. כל אחד עובר את בעצם 3-4 דורות בחיים שלו, וזה הדבר שהכי קשה לך לתפוס. זאת אומרת, זה הדבר הכי שקוף לך. הגיל שלך וההשלכות שלו על התפיסה הפילוסופית, חברתית, פוליטית שלך, הם הדבר הכי שקוף לך, כי אתה כל הזמן חי בהווה שלך. ויש משהו נורא חכם בחשיבה הדורית, ואני חושב שנגיד סביב נושאים טכנולוגיים רואים את זה. פתאום אני ואת, יש תופעות טכנולוגיות שאנחנו אומרים, "טוב, חברים, באמת הגזמתם." כאילו, אפילו התחלה שלנו בטיקטוק, כן?
כן.
ויש משהו נורא מעניין ונורא עשיר בדיעבד, אתה אומר, וואלה, לצד מעמדות, לצד, נגיד, קולוניאליזם, אתניות וזה, גם גיל ודוריות היא דרך נורא מעניין לנתח חברה.
עד שהיא מפסיקה להיות מעניינת, כמו עכשיו, עם כל הזומרס, בומרס, דור איקס, דור
נכון,
וואי.
זה נכון, זאת, יפה, יפה, יפה,
שם לקחתי את זה,
נכון.
היא גם נהיית נורא מעצבנת, כי אז גם ההבחנה, לא כזה קל לעשות הבחנות
ברור,
דוריות.
ברור, זה גם...
הבחנות מבחינת כאילו...
קאטינג פוינט.
בדיוק, בדיוק, חלוקות.
אפילו יותר מדי, אני מבין שאין באמת דור, דור זה, זה דבר, זה, כי בדיוק, יש ספקטרום בין 25 שנה.
ולהתחיל להתקטנן, אתה מילניאל ואתה זה, ואתם לא גדלתם בנייטיז, אבל
אנחנו היינו קטנים, היינו נחשבים הקצה של הדור של ה-80s, והיום אנחנו נחשבים, זאת אומרת, בדיוק העניין.
זה גם מייצר המון בולשיט,
נכון, זה המון בולשיט. זה כמו ה-core-core. That being said, אני כן חושב שיש משהו יפה בהקשר של האפליקציה, של אפליקציית הכירויות, כי יש בזה דווקא משהו אלימה מעניין, כי אני חושב שאולי צרכים מיניים ודיסקורס מיני הוא כן דבר...
זה אגב לא אפליקציה רק למיניות, זה גם
לידידויות.
מאוד מדגישים שם את המילה ידידות. חברות אי אפשר, אבל ידידות בהחלט אפשר למצוא ב... את יודעת
שמעל גיל 65 ידידות אומר מין אנלי.
אני קראתי שזה, זה בעצם שייך לאתר שקוראים לו מוטקה, האפליקציה הזאת. שזה בעצם רשת חברתית לבני 50 ומעלה.
ואז הם הבינו שהם עשו...
אז אני אגיד לך מה הם הבינו, כי אני חקרתי קצת את האתר הזה, שלא לומר הפורטל הזה.
הפורטל.
זה באמת קצת פורטל.
זה באמת קצת פורטל.
כן, יש שם מגזין ויש שם...
בעצם לא צריך כאילו סקינים אפליקציה, הם לא יודעים מה זה אפליקציה.
הם יודעים, אבל זה לא כזה פשוט.
לא, בגרסה המקורית זה היה ברוטשילד שיינקין. אבל אם זה אפליקציה, היא ברוטשילד שיינקין, בואו לפה, יש הכירויות, זה העיגול, והיית יכול לפגוש אנשים בני 60 שאמרו, זה אפליקציה.
נכון, והכתוב למטה על הרצפה, meeting point.
והחץ, היה כתוב אלגו.
מה היה כתוב?
אלגו.
בכל מקרה, אז אני הבנתי בדיוק למה הם עשו את האפליקציה הזאת, כי נכנסתי לסקשן של המודעות באתר הזה.
כן.
אז יש שם דברים נורא מצחיקים, יש שם אנשים שמחפשים שותפים לדירה, שזה דבר שלא ידעתי שאנשים מחפשים בגיל 50 ומשהו.
נראה לי שאחרי שאו שאתה אשתך מתה, או שאתה מת.
נכון, אבל מצחיק שותף לדירה. כאילו, לך תגור עם אחותך, מה את חפשת?
נראה לי שבאמת מעל גיל 60 את צריכה לגור או עם אחותך, או עם אחד מהילדים שלך.
בדיוק, זאת אומרת, זה נורא מוזר. או חברה טובה, אבל את מחפשת שותף לדירה? כאילו, מין מה תכתבי? כזה מין רצינית ונקייה, מעל גיל 60, זה נורא מצחיק. כן. הרבה הרבה חיפושים של חברותה לרמי.
וואלה.
כן, חברותה לרמי.
זה יודעת מה זה אומר.
במילים האלה.
זה יודעת מה זה אומר. זה אומר שרמי כנראה משחק נורא מסכסך. כי כל השם שיחקו, התאמנו, ואז רבו עם השותפים
נכון,
שלהם לרמי.
נכון, זה הסיקרט היטלר של הזקנים. עכשיו, מה שכן, יש
חלקם
מלא...
חלקם זכו לפגוש את היטלר, אז לכן זה לא סיקרט עבורם.
חלקם גם זכו לפגוש את היפלר. עכשיו, הדבר שיש הכי הרבה זה מודעות של חיפוש של ידידות, או של זוגיות. אז נראה לי שכאילו משם הם, הם, הם הביאו את הצורך. זאת אומרת, כן, רוב כן. המודעות זה באמת אנשים שחפשים דברים, כאילו קשרים בעצם, כי זה אנשים שבאמת מדברים הרבה על זה שאנשים בגילאים האלה הם מאוד בודדים, כי גם ברור. מתחילים למות להם אנשים, גם אין כל כך מסגרות כבר שאתה יכול להכיר.
וגם אתה זקן ודוחה וסוף החיים מתקרבים כמו רכבת.
זה לא יפה, זה לא יפה להגיד.
אתה, יש לך המון פרספקטיבה על הדיורים שלך.
עכשיו, אני... מצאתי איזושהי מודעה שאני נורא רוצה להקריא אותה ואת התגובות אליה. אוקיי? הודעה שהכותרת שלה זה אכזבה. המילה אכזבה.
אכזבה.
אני נכנסת, זה כל מה שכתוב.
כן.
מעט, אתה יודע, יוסי. ואז אני נכנסת וכתוב בגוף ההודעה, פניתי לידי הרבה נשים, נקודה. לא הולך, נקודה. ואז שרון נוח מגיב. אין לך מה להתאכזב עם יהוד. נקודה בלי רווח. רוב הנשים באתר הן פיקטיביות. הן רושמות כרטיס ונעלמות לכמה חודשים. תרשום שיש לך ג'יפ או וילה, כולה נקפצו עליך. תמי 844 כותבת, אל תמכור אותנו בגרוש, לא כולן רצות אחרי כסף. יש הרבה נשים שרוצות חבר לחיים ללא קשר לנכסיו, נכסיו, 7 נקודות. שמעון זך הגיב...
ספרת 7?
כן. שמעון זך הגיב, תקשיב טוב, זה שמעון זך כותב. אם ככה תתקשרי, אשמח, 052-208-5088, רובן. תמי 844 מגיבה, לא הבנתי, הכותב שמו שמעון זך והטלפון של רובן, בהצלחה, אך אינני פנויה, יום נפלא לכולם.
יפה.
אני גם חושבת.
דווקא יש פה הרבה לעבוד איתו, ודווקא אהבתי את תמי. יכול להיות שאם בינינו זה לא יסתדר, אני אדבר עם תמי 8444.
היא לא פנויה, אבל...
יש מה שהיא כן.
לא, היא אומרת, בהצלחה, אך אינני פנויה. למה שמעון זך כתב טלפון ואז כתב רובן? זה הדהים אותי.
הם שתי אחים שלך ביחד, שמעון ורובן.
למה הוא כותב בשבילו? בכל מקרה, זה נורא הבהיר לי... אנשים מבוגרים, הם לא מבדילים, זאת אומרת, זה לא מקום לתגובות, אתה מבין? לא, זה מודעה.
כן, כן.
למודעה
כן.
לא צריך תגובות, כן. זה לא פוסט. ואני חושבת שהחוסר הבחנה בין פורמטים ואיזה תוכן מתאים לכל פורמט, זה דבר שאנחנו נורא מבינים. גם, אתה יודע, יום אחד כבר לא
נכון
נבין.
נכון, היום.
בדיוק. אבל סתם זה היה איזו דוגמה של כאילו למה האנשים האלה כן צריכים את ה... זאת אומרת, השיחה הזאת לא הייתה אמורה להתקיים. הוא רוצה לא. להכיר נשים... תנו לו להכיר נשים, שתמי ושימון יתגוששו במקום אחר.
לא, אותי מה שאהבתי במודעה הזאת, זה כאילו המקום הזה שכאילו
מין... אכזבה.
אכזבה. שכאילו מין התסכולים הגבריים של כאילו קשה להשיג נשים, ממשיכויים.
כן, ממשיכויים בהחלט.
ממשיכויים, וגם התירוצים שגברים נותנים לזה,
כן.
הם זהים. הוא אומר, אחי, עם כל הגולדיגר היא פה, ואז הוא אומר, ומי שלא גולדיגר, בוט, אחי. לא ככה, אחי, ככה, אחי. כי הוא סתם השחרות וזה, לא, רובן, תקשיב, אתה זקן ודוחה וקוראים לך שימון. ולכן אף אישה לא תצא איתך. כאילו, באדם שהשם שלו הוא לא השם שלו. בוא נתחיל מזה, כאילו. בגלל זה תמי עשתה בשכל. היא אומרת, אתה, יש לך שתי שמות, זה דגל אדום, מארץ, זה דגל אדום. ואז היא אמרה, את מה שכל אישה תמיד אומרת שמתחילים את הבטלת. לא, יש לי חבר.
אינני פנויה.
יש לי חבר.
היא אמרה את זה יותר יפה, אינני פנויה, זה יותר טוב, כי אז את לא צריכה להמציא חבר. זאת אומרת, אינני פנויה. Why are you gay? אי אפשר להפסיק.
אוקיי, אני רוצה לדבר על זום.
אוקיי, כן, אז בוא נסביר את ה...
זום התקנה לפני בערך שבוע וחצי את ה-Terms of Use שלה. עכשיו, ה-Terms of Use זה הדבר הזה שכולנו לוחצים agree twice עליו, ולא יודעים מה כתוב בו.
כל כך מדהים אותי, ואני אסירה תודה על זה שיש אנשים בעולם שקוראים את זה.
אז אני מעריך את זה שאת אומרת את זה, כי אנשים שקוראים את זה בשבילך, הם נקראים כתבי טכנולוגיה. ויש פה סיפור באמת נורא יפה על כתבי טכנולוגיה מהאקר ניוז, שממש עשו את העבודה שלהם. אבל אני גם חשבתי על זה.
אתה לא קורא את זה.
לא, אני באליטה של כתבי טכנולוגיה, ולכן אני עושה תחקירים על אנשים רעים, לא צריך לקרוא Terms of Use, אבל יכול להיות שאם לא הייתי טוב ולעשות תחקירים על ציוד ריגול, אז יכול להיות שהייתי מייצר value לציבור הישראלי בזה שהייתי קורא את Terms of Use.
זה כמו לקרוא אלון תרופות.
נכון. ואנחנו לא מקווה שהרופא קרא את זה, כאילו.
הרופא הוא לא מי שמשתמש בזה, אז זה לא אנלוגיה נכונה. בכל מקרה,
אז הם התקנו את Terms of Use, והאקר ניוז, לא, זה סקופ של האקר ניוז, ולכן חשוב לפרגן, כבר כתבתי את זה.
האקר ניוז. תגיד, פשוט אני רק אומרת שוב כדי שהם יבינו מה אתה אומר.
תגיד, את יכולה את כל ההערות האלה לרכז לי על מסמך קטן, ואז לשים אותו בפח זבל, בלסוטו, בקונסטיטושן היל, ברובן איילנד, באפרטהייד דרום אפריקה של 89.
אני מעריכה את זה שלא אמרת תחת.
מה שמה של אשתו של נלסון מנדלה ביגלס? זה שאת לא יודעת שקוראים לה וויני, זה בעיה.
ביגלס מנדלה, רציתי להגיד.
וויני.
וויני?
וויני מנדלה.
אוקיי.
רק שתדעי. אני סתם ככה, אני החלטתי שאני נותן לך קצת פקטוידס על דרום אפריקה, לבין זה. עוד פאן פקט, איזה שתי גופי מים נפגשים בקייפטאון?
די, מאיפה ידעת?
הסתכלת על גלובוס במהלך החיים שלך?
לא.
יפה, הים האטלנטי והים ההודי.
ברור שלא הסתכלתי על גלובוס, ואם כן, שכחתי הכל אחרי דקה. נו, בוא נדבר על הזום ועל ה-Terms of Use.
Terms of Use, ונכנס שם, מה שאני מת על ה-Terms of Use, זה שברגע שאתה עושה אגרי, אז כאילו, ואתה כבר התוכנה אצלך, fun fact, מותר להם לשנות ה-Terms of Use בדיעבד, ולהתקן.
מדהים.
ומה שקרה פה זה שכולנו שכבר משלמים לזום, והמחירים שלהם דרך אגב, לא, אני לא יודעת, יודעת כמה עולה זום ארגוני.
אני לא, כי אני לא משלמת.
כי אני משלם על זום, אני משלם פרטי, זה לא עולה המון כסף. אז הזום הארגוני עולה, fun fact, רק שתדעי, $2,000. מה?
לחודש?
לא, לשנה.
זה טוב, המון. זה עדיין המון כסף.
זה המון כסף, באמת. קיצור, הזום, התקנו את ה-Terms of Use שלהם, שמותר למשתמש במה שנקרא, מה שנקרא, להלן, תוכן השיחת זום. שנייה. תוכן שיחת הזום, כאילו כל דבר שנאמר בזום או נעשה בזום בכלכלה שבנויה על זום, כן. מותר להם לעשות מה שהם רוצים זה, ומה הם רוצים לעשות עם זה, to feed it into a machine learning algo, בלה בלה בלה, ולאמן בעצם מודל, שזה, הם רוצים להשתמש בזה כדאטה סט,
לאמן AI, כן.
והדבר הזה עורר זעם ענקי, בעיקר מאנשים שפרטיות חשובה להם, אבל גם על ידי, צריך להגיד את זה, גם לקוחות מסחריים.
ברור.
שאמרו,
במשך בעצם 3 שנים, כל שיחה בעולם שהתנהלה, התנהלה שם.
בדיוק, ויותר מזה, והשאלה, מי אחראי ומי מחזיק בזכויות עוצים על התוכן הזה, כשהתוכן שם הוא הכל ממידע רפואי רגיש, שבו את יושבת עם הרופא שלך לסודות עסקיים.
זה באמת כל השיחות.
כן.
זה כאילו אייפון יגידו ש, כאילו אפל יגידו
תודה ש, תודה רבה, יפה.
התוכן של השיחות טלפון
כן,
שלנו.
זה כאילו בזק יגידו, מעכשיו זה לא רק החוץ שאנחנו אחראים אליו, זה גם מה שקורה על החוץ. סבבה, אפשר? עכשיו, מה שמדהים בזה, רק באמת, throwaway line, זה שכל הוקטור של האינטרנט הוא בגדול ההפך. זאת אומרת, כל המעמד של פייסבוק, גוגל, אמזון, זה להגיד, אין לנו שום אחריות על מה נעשה על גבינו. כי אם כן, הם היו צריכים להיות אחראים על דיבה. זאת אומרת, אם יש פרוד דרך ג'ימייל,
כן, זה חרף פיפיות.
בדיוק. מה שמדהים זה שהם כל כך, שה-AI, וזה תמה שתחזור היום בפרק, ה-AI משנה משהו במובן הזה. חשבתי על זה היום.
כן.
משנה משהו. כי עכשיו בעצם יש קרב על מידע. וזה דבר נורא מעניין ונורא חשוב שצריך שקורה, כי בעצם השאלה, איך מאמנים את המודלים האלה? בגלל זה אני הרבה שנים הרגשתי שוויקיפדיה באמת נורא נורא חשובה, פשוט לא ידעתי להגיד את זה. אמרתי, וואו, היא מזינה את הגוגל. לא הבנתי שכל ה-AI בעולם בנוי על ויקיפדיה, כי זה מאגר פתוח של מידע.
כן.
המון מה-AI גם בנוי על מידע שיש ויכוח האם הוא proprietary or not, כאילו האם הוא מסחרי או לא. לדוגמה, מידע מרשתות חברתיות. בעינינו המידע הזה הוא חצי פתוח ציבורי, כי אנחנו משתמשים בפייסבוק וזה בטוח, אבל פייסבוק זה לא, והם נורא כועסים על AI, על Open AI, ובכלל יש המון תביעות וכעסים על Open AI שמשתמשו, נגיד, בתוכן מגוגל. וגול אמרו, זה מידע שלנו.
כן.
ואמרו, בסדר, אבל זה, אתם גם גונבים את המידע הזה, נכון?
כן.
אז יש פה משהו נורא מעניין שעושים בעצם לגוגל וזה, את מה שהם עשו לכולם. ומה שאנחנו רואים פה עכשיו עם הזום, זה בדיוק עבור שבו הזום אומר, "פאק, אנחנו גם צריכים להיכנס למשחק הזה."
ברור.
ומה המשחק? דאטה.
יש עוד דוגמה לזה, אגב, אני שנייה אסתה מהדיבור על זום, יש עוד דוגמה לזה שקרתה השבוע, שיוניברסל מיוזיק וגוגל.
נכון, אנחנו עומדים להגיע לשם כנושא
נוסף. אז לא משנה, אז לא משנה.
אבל זה אפשר כבר, אם את רוצה כבר לדבר על זה, אפשר, אני רוצה להגיד עוד משפט.
אז תגיד עוד משפט ונגיע לזה.
לגבי הזום, מה שמעניין זה שהם בעצם חזרו בהם, זאת אומרת, אחרי הבקלש.
כן, הם הבינו שזה מאוד מכעיס אנשים.
זה כן. ומה שאני, זאת אומרת, וזה באמת מוביל בעיניי לתוך הסיפור של אוניברסיטה, שאני רוצה שאת תדברי עליו, אבל כאילו מין, יש פה משהו נורא מעניין בשאלה מהו מידע ומה נחשב מידע. כי במשך המון זמן, הטריק הזה של שאיבת המידע יכל לעבוד, כי בגדול הם היו, ורוב המנגנוני איסוף מידע באופן הכי חב, היו מה שנקרא content agnostic. זאת אומרת, מעבר לראות איזה אתר את מבלה ומה את עושה, ואולי איזה תוכן את קוראת, לא באמת קראו את ההודעות שלנו.
No.
האימייל, או לפחות אם גם גוגל עשו את זה, זה היה באיזה צורה שכאילו מין,
כן, הם צריכים את הכתובת של האימייל שלי, לא את ה,
נגיד, זה לא באמת נכון, כי הם כן רואים מה אני כותב, אבל הם לא באמת רואים את זה. ה-AI מחייב מה שנקרא contextualized knowledge. בגלל זה, ויקיפדיה היא דבר כל כך טוב. כי זה לא רק ערכים, זה ערכים שמסודרים עם קשרים ביניהם. אתה מקבל את ההיררכיה, אתה מבין שבייסבול זה type of sport, שזה דבר נורא מסובך. בך ללמד תוכנה,
נכון,
יחסיות.
נכון, את המבנים.
בדיוק, היחסיות, והיא בעצם מה שגאון, זה בעצם מה שהעבודה האנושית הכניסה לוויקיפדיה. סדר.
נכון.
סדר במידע.
נכון.
וזה מה שצריך להם. ולכן השיחות האלה שוות כל כך הרבה. ומה שזה מנכיח זה מתח בין זה שכולנו אומרים, שנייה, מה זאת אומרת? כאילו, כל מה שאני עושה באינטרנט, מזין את ה-AI באיזה רמה. וכן כבר יש ברמה הנקדוטלית פלטות קטנות של כאילו מין, אתה אומר, נגיד, את מכירה את זה שה-AI נותן פתאום שמות של אנשים ולא ברור למה?
לא.
נגיד, יש איזו תופעה שהמהנדס הראשי של סיגנל, זו תוכנת אפליקציות מוצפנת,
כן.
ששואלים, How do I contact Signal? זה מוציא את המספר הטלפון האישי שלו. והאופן היה לא...
של מי?
של המהנדס הראשי של סיגנל.
אה.
זה כאילו מין, אני שאל, מה זה זו דעתי על כל פנים, ואז יגידו, מיכל צורן, ויגידו את הכתובת שלך. הכתובת האישית בבית.
כן.
בגלל איזה ביג דאטה, אף אחד לא יודע להסביר, למה הוא נותן את המספר הזה?
כי
המספר...
הוא לא מבין מה סודי לא מבין ומה חשאי כן, ומה...
לא... בדיוק, אין לו הקשרים במובן הזה. כן. עכשיו בסדר, זה באמת דוגמה נורא מפגרת וקטנה, רק לבוא להגיד שיש פלטות, כן או פלטות, שתוכן שקל לזהות את מקורו, או אישי, כבר יצא דרך ה-AI. אני לא חושב שמישהו יגיד, לבוא ל-AI, נגיד המנכ״ל של חברה, ויגיד מה המתחרה שלי עושה, ואז ה-OpenAI ידע לשאוף את המידע משם, כי הם ישבו נגיד על הגוגל הפתוח, כן? אבל יש עולם מפחיד שבו אתה פתאום מבין שכל השיחות זום שלך, כל ה-whiteboardים, כל הדברים האלה, מתועדים מעבר למטה-דאטה, מעבר ללהבין מי בקשר עם מי ואיך ארגונים מתפקדים וכדומה, כן.
אני חשבתי על זה שלהיות בן אדם בעולם שבו מכשירים AI כל הזמן, כן. על כל מיני דברים, זה כמו לתרום זרע כל הזמן.
נכון.
באמת, כי כאילו,
נכון, אתה זה אומר... זה דוגמה משפה.
כן, בגלל שזה כאילו, זה, 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 זה אתה אומר, אולי יהיה בוט איפשהו, שאתה יודע, ידבר כמוני, כי הוא לימדו אותו במקרה על רפליקה שלי, או על אפילו מחווה, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אפילו, הוא מתנהג כמוני, כי בזום גם רואים את הוויז'ואלס, ואתה יודע, דיפ פייקים, וכאילו, זה כמו להגיד, אולי יש לי ילד איפשהו בעולם, כי תרמתי זרע.
נכון, ועכשיו, דרך אגב, זה במובן זה מאוד, זה אמירה פילוסופית, אבל היא כן מעניינת להגיד אותה שנייה. אני שנים התפססתי על ויקיפדיה, כי טענתי שיש בויקיפדיה משהו אנטי-הומניסטי. אמרתי, מצד אחד זה מפעל של הנאורות, זה מדהים, אנציקלופדיה, מצד שני יש בה משהו אנטי-הומניסטי. מהו הדבר האנטי-הומניסטי? העמדה האנטי-מומחית שלה, שאומרת, אף בן אדם בעולם לא מחזיק באמת או בכל העובדות. צריך לייצר מערכת טכנולוגית שתתווך בין אנשים, וביחד, סך כל הדעות, זה יהיה האמת. ובעצם אנחנו רואים הרחבה של ההיגיון הזה. כי מה אופן היה יגידו לך? יגידו לך, כן. אבל הכל שלך לא מעניין.
בדיוק. זה הכל תרכובת של מידע ששאבנו מהמון מקורות. לא יהיה בוט שהוא מיכל צורן.
זה יותר כמו קוד גנטי. שיגידו לך, יש זה. עכשיו, מה מעניין בזה? שהם צודקים וטועים. כי עובדה שאתה לא יודע, ואף אחד לא בדיוק יודע, וברגע שאתה מנחיך את הדברים...
גם הם לא בדיוק יודעים.
בדיוק. עכשיו, זה נכון שאף אחד לא יגנוב את הרעיון הספציפי שלי, כי עשי נגיד brainstorming עם ה-AI. הוא לא ייתן, הוא לא מזהה רעיון טוב.
לא משנה, אם יהיה באיזשהו בוט ניצוץ ממני וממך, זה כן, זה קצת כמו משהו גנטי, זה די מטורף.
לא, בטח, בטח. אני חושב שהשאלה של המידע היא מרתקת בהקשר הזה, כי אתה אומר, מה מעניין אותם? מעניין אותם לשמוע משפטים שלמים, בגלל זה הם רוצים לעשות טריינינג על השיחות. מצד שני, ברגע שאתה אומר את זה, אז אתה, כמו שאת אומרת, אני כבר לא יודע מה קורה, זה כבר כמו תרומת זרע, לתוך בלק בוקס ענקי של מידע, שאני לא יודע, זאת אומרת, יכול להיות שאם הגוף שלי משתמש בדבר הזה מלא זמן, אז יהיה לו, למידע שלו אובר נכון, אנחנו לא יודעים, זה בדיוק העניין. והשאלה של הבעלות של הידע ועל הבעלות על הכל שלך, נורא מעניינת ורלוונטית, בדיוק בגלל הנושא הבא שאנחנו יכולים לדבר עליו, שהוא הסקופ די מגניב של Financial Times.
כן, על איזשהו דיל שנרקם עכשיו בין Universal Music, שזה אחת...
שיחות מאוד ראשוניות, אבל כן.
כן, אחת מחברות המוזיקה הגדולות וגוגל, הם במסע ומתן עכשיו, על בעצם יצירת רישיון שימוש.
כן.
בקול ובמלודיות של מוזיקאים קיימים.
אפילו בצורה יותר חווה, הם רוצים בעצם להסדיר את הנושא של הדיפ פייקים.
בדיוק.
בדיוק מה שאמרת, אבל לייצר לייסנס, להסדיר
כן,
את מעמדם.
כן, לייצר רישיון. ככה שבעצם העריצים יוכלו להשתמש בקול ובאסץ האלה, בעוד שהאמנים מקבלים כסף,
כן.
בעצם מקבלים תגמול.
עכשיו, זה נורא מעניין, כי זה, לפני שבכלל נמשיך, זה נורא מעניין, כי בוא נשווה את זה שנייה רק לזום. זאת אומרת, בעצם, במקביל לזה שהעולם הטכנולוגי אומר, אני צריך את הקול שלך, את כל הפעילות שלך, בשביל לעשות דאטה מיינינג, העולם התאגידי, ה-cultural industries, באים ואומרים, צריך להסדיר את השימוש בקול של אומנים, ושימי לב מה נהדר מהדיון הזה. כל הדיון הטכני שהיה בשלוש שנים האחרונות, על האם הדיפ-פייקים מבוססים באמת על הקול של ג'י-זי או לא.
כן.
זאת אומרת, אנחנו המון זמן חשבנו שזה כאילו אלפי יונטים קטנים של הקול שלו. היום השיח יותר בשביל, אנחנו מבינים שזה לא בדיוק המקרה. יש משהו נורא מעניין.
למה זה לא בדיוק המקרה?
כי זה לא בדיוק המקרה. כי זה לא כמו התרומת זרע. זאת אומרת, זה כאילו כן, אבל זה לא בדיוק. אתה לא יכול לרדד את זה, זאת אומרת, זה לא כמו נגיד קולנוע, שאתה מרדד את זה לפריימים, ואז אתה נגיד מרכיב משפט חדש מהפריימים של הבן אדם. זה לא אלגוריה, זה לא מטאפורה מדויקת לאיך זה עובד. שימי לב שגם מה שכתוב שם זה לא רק voice. Voice, lyric, sound, aesthetic.
נכון.
כן, זה משהו הרבה יותר רחב מזה, ופשוט זה מעניין בעיניי שאנחנו כהמונים רוצים אותנו בשביל הקול שלנו,
כן.
והמוזיקאים רוצים אותנו בשביל משהו אחר. היכולת להשמיש את זה ולמכור את זה, זה מה שנורא מעניין פה. זה מה שגריימז הבינה לפני כמה שבועות שדיברנו
נכון,
עליו.
נכון.
מה שמעניין פה הוא הזה שהם בעצם מבינים שהעניין הוא לא האוריג'ן, הוא לא זה רימיק, זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה לא השאלה. השאלה זה מה עושים עם זה ולמי זה שייך.
נכון, אבל בעיניי היה מצחיק שמתייחסים לזה כאילו זה משהו חדש, כי בנוגע למוזיקה זו סוגיה שהיא ישנה, זאת אומרת, מוזיקה תמיד הייתה זירה מאוד מאוד פרוצה, והעולם כבר כן מתורגל בעניין הזה של זכויות יוצרים, סימפול למשל.
נכון, רימיקס.
זאת אומרת, בדיוק, בדיוק, זאת אומרת, העניין הזה של לקחת משהו שהוא של מישהו ולהשתמש בו לצורכך, במוזיקה הוא, אני חושבת שהוא אולי הכי קיים, זאת אומרת, זה הכי דבר, ואנחנו כבר כן טיפלנו בזה, אז אני חושבת שיש איזושהי התעממות מצד הרבה מהגורמים, והתנהגות כאילו אנחנו לא כבר יודעים מה הדבר הנכון לעשות את זה והסדרנו את זה, וגם מי יודעת את זה כמו גוגל, שבעצם התמודדה עם הנושאים האלה המון שנים סביב התביעות שהיו על יוטיוב.
כן.
שדרשו המון שנים שזה יוסדר, בסוף זה אכן יוסדר.
דווקא בעיניי זה כן, בגלל זה זה מוריע שזה כן, יש פה איזושהי חזית חדשה, כי כמו שאני גם אמרתי הרבה פעמים, זאת אומרת, בעצם ההיסטוריה של האינטרנט היא גם ההיסטוריה של הסדרת זכויות יוצרים.
כן.
זאת אומרת, נאפסטר מתחיל כפיגוע,
כן.
ואז האפל סטור, האי-מיוזיק סטור בעצם הסדיר את זה, ספוטיפיי עושה לזה מהפכה, עם מעבר ממודל של קנייה למודל מנויים, ובעצם עושה ממש מהפכה במודל, בזה שיש, זאת אומרת, במודל המוזיקה הבינלאומי.
כן.
הוא גם עושה דמוקרטיזציה, והיוטיוב פשוט הוא המשך של הנושא של הטייקדאונים, כאילו של להסדיר את הזכויות יוצרים, איך עושים קרדיט, איך לא עושים קרדיט, כל הדבר הזה, והסי הוא כמובן נטפליקס, שממש נהיה גם גוף שיוצר תוכן במודל החדש הזה, דיברנו על זה לפני שתי פרקים. אני חושב שפה מה שמעניין זה שבאמת עולה השאלה על מה הזכויות יוצרים, וכשזה היה רק על הפייז הזה, כשזה היה האומנים רבים על הקול שלהם, זה לא עניין אף אחד. שג'ייזי תובע את היוצר הזה מיוטיוב לפני שנתיים וחצי, ואני כותב על זה, והוא אומר, זה שימוש לא הוגן בקול שלי, זה לא מעניין, זה לא מצליח to resonate, כי זה כאילו מין אנקדוטלי על דיפפייק. היום אנחנו מבינים שיש חזית של Generative AI. יוניברסל וגוגל מבועלים, כי הם כבר לא יכולים לשמור את דרייק בכלוב, ואז לבסט את כמה דרייק מוציא, ואז
כן.
לשלוח אותו לעשות טור.
נכון.
אי אפשר לעשות דיאדל יותר. כי אני ואת וכל האנשים העניים יכולים להפיק ניו דרייק.
כן.
וזה לא מפחיד אותם כי זה מבאס את דרייק. זה מפחיד אותם כי בעצם הם איבדו שליטה על אמצעי הייצור.
ברור.
ועכשיו, מה שאנחנו רואים פה, ובגלל זה זו דוגמה מרתקת, לניסיון לכונן מחדש את הבעלות על אמצעי הייצור, ופשוט הבעלות במובן הכי מרקסיסטי של המילה.
נכון.
ומה שמדהים
בזה, במובן הזה אמנים לא צריכים לשתף איתם פעולה.
זה שאלה מעניינת, זה כבר שאלה פרגמטית. זאת אומרת, נגיד, את חושבת בדיעבד שמטאליקה, M&M ודוקטור דרי צדקו בלריב עם נאפסטר? בעיניי לא. בדיעבד הם טעו, ומי שהסדיר את המעמד שלו, שיחק אותה יותר טוב. יכול שאני טועה גם, אני לא יודע.
שאלה טובה. תגיד, אתה ידעת שמייקרוסופט מושקעת ב-OpenAI בצורה ממש משמעותית?
האמת שלא.
אז גם אני לא, וגיליתי את זה היום סתם בקריאה של משהו שקשור, ו סתם, א', נראה לי כמו מידע חשוב לדעת
לא,
אותו
לא.
ומעניין. לא. לא, כאילו, אני לא יודעת עד הסוף באיזה אופן, אבל זה יתחבר למקום מתישהו. וגם זה מאוד מסביר את הלהיטות של גוגל, נגיד להיכנס לפרויקט כזה. כי גוגל, מה הקשר שלה ל-Universal Music ולעשות את זה? על פניו כאילו, היא לא קשורה למהלך כזה.
לא, גוגל היא כמו אפל היום.
נכון, אבל אני אומרת כאילו,
לא, גוגל היא, זה היא, זאת אומרת, הם חלק מהאקוסיסטם של המידע.
ברור שכל חברה עכשיו היא במרוץ החימוש של ה-AI, אבל זה גם זה שמייקרוסופט היא,
לא, 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 אני צריך, אני רוצה להגיד משהו יותר נקודתי. גוגל, כשהם מדברים עם יוניברסל, זה המתחרים של אפל מדברים עם יוניברסל. לאפל יש מערכת מוזיקה, נכון, אפל הוא יצרן, הוא עולם מוזיקה. גוגל, בגלל האנדרואיד, הוא גם, זה הכל.
אבל אין להם,
יש להם, את לא יודעת כתלו באנדרואיד, יש להם.
אבל אלה שבאנדרואיד הם או בספוטיפיי או באפל מיוזיק.
יש גם גוגל מיוזיק וגוגל פליי, יש את זה גם.
אבל מישהו נמצא שם?
השיחות, אני פשוט בדקתי את זה, הכוונה היא שהם מסדירים את השימוש של זה במערכות אנדרואיד.
לא, בסדר, זה הבנתי, אבל
לדוגמה, גוגל יכול להשיק, לדוגמה, את האקוסיסטם שבו את קונה את הדריבטיב זה אלה.
ברור, ברור שהוא יכול, אבל מבחינתי זה גם הסביר את הלהיטות שלהם.
נכון.
לפתח משהו מתחרה לאופן AI. זאת אומרת, ברגע שאתה מבין שמייקרוסופט גם עומדים מאחורי הדבר הזה בחלקם, אז אני בטוחה
אז זה מדויק, לא מדויק, כי אני חושב במובן הזה אני חושב שקצת פספסת, בספציפית בהקשר הזה, את צודקת שהם עושים את זה. פשוט הם עושים את זה, הם ממזמן המתחרה הכי גדול של OpenAI. מייקרוסופט הולכת ל-OpenAI כי גוגל כבר עושה את זה 6 שנים.
בסדר, לא משנה הסדר, אבל זה שופך אור על היריבות הזאת באיזשהו דבר.
זה שופך אור על החזית הזאת. אני חושב שמה שמעניין, וזה משהו שדיברנו עליו לפני כמה זה, זה שבעצם אחרי הפוש הראשוני של OpenAI, שהיה נורא מגניב ונורא נעיף לאנשים את המוח. אנחנו נכנסים עכשיו לפייס הבאמת מעניין של הג'נרטיב הזה, והוא הפייס שבו ענקיות הטכנולוגיה שיש להם תשתית שאנחנו כבר משתמשים בהם, ישיקו את זה. לדוגמה, יש לנו חבר עורך, ואני רואה אותו עכשיו משחק עם, עם העדכון האחרון של אדובי, ואתה אומר, אוקיי, טוב, לא משנה.
כן, כאילו, שזה, לפה... שזה יוטמע בדברים קיימים.
בדברים קיימים שכבר אתה עובד איתם. אני חושב כן, שמה כן. שאני רוצה להגיד פה על השינוי אמצעי הייצור, כי הוא כן דבר נורא משמעותי, זה בוא נשים לב שוב לווקטור הזה, כן? זאת אומרת, בעצם, פעם ראשונה, גוגל ויוניברסל מדברים על לייצר מודל די מעניין, שהוא מודל די חדש, שבו חולקים רווחים גם עם אנשים, עם קריאטורים, כן? הם מנסים להקדים מודל קריאטורים, לא כמו עם יוטיוב, שזה עבד הפוך, כן? מנסים להגדיל מודל קריאטורים ולחבר בין אומנים לבין יוצרים שכאילו יעשו סינתטיק מיוזיק שלהם. מנסים להסדיר את תחום הדיפ פייק. עכשיו, מה מרתק בזה? שבעצם זה מהלך שאנחנו וים באנשים רבים משלו מלא זמן, שזה שישנו את המודל של הניהול תמלוגים.
כן.
זאת אומרת, הם הסדירו את זה באופן עצלני וחר, כל מוזיקאי יגיד לך שזה כאילו מין כן מאוד נדפקים מהדברים האלה, ועכשיו הם רוצים להסדיר את זה. למה? כי סוף סוף מישהו מערער להם על השליטה של האמצעי הייצור. אבל מי זה? זה לא אני ואת בגראז', זה לא מה שקורה פה בפוד, זה סוכנים של AI.
כן.
זה סוכנים לא אנושיים הצליחו לערער את השליטה של תאגידים על אמצעי הבעלות במוזיקה, ולכן להם יש עכשיו אינטרס לבוא לקראתנו ולבוא לקראת אומנים. אבל זה הדבר היחיד שקרה פה, ואני חושב שזה דבר נורא מעניין שהאופן AI עושה.
כן.
הוא משנה את, 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 את היחסי הייצור האלה, והדוגמה של זום היא באמת בדיוק דוגמה לזה. זאת אומרת, פתאום אנחנו, מן ה-AI מאפשר שזה שאנחנו נייצר משהו, שיש לו איזשהו ערך, והם רוצים את הדבר הזה. למרות שפעם זה לא היה לזה ערך באמת עבורם, או זה היה לזה ערך שולי, זה כן. מה שזה יגיד.
כן, זה מאוד מעניין.
תודה.
אני רוצה לדבר קצת על מחאת הרופאים שעלתה לכותרות בזמן האחרון. אז הסתדרות הרופאים... ממש לפני כמה ימים הצטרפה לעתירה לבית המשפט העליון נגד ביטול עילת הסבירות, ובאופן כללי הקול שלהם מאוד נשמע במסגרת המחאה הזאת. היו כמה הצהרות על רילוקיישן, שזאת אומרת הרבה מהם אימו שהם יעזבו. היה איזה פרסום של מאמר עמדה שלהם באיזה כתב עת רפואי גדול אמריקאי, אני חושבת, וכמובן היו את השביתות, שאני חושבת שהרבה אנשים לקחו מאוד קשה את השביתות האלה. זה היה נושא די מפלג, שאני יכולה להבין למה. עכשיו, שני עניינים יש לי להגיד על זה. דבר ראשון, הם בעצם טוענים שאם המצב הקיים ימשיך, אנחנו נהיה מדינת עולם שלישי, וכתוצאה מזה, תוחלת החיים בארץ תתקצר, אוקיי? כאילו, כתוצאה ממהלכים כמו ביטול עילת הסבירות. אני חייבת לומר שלי זה נראה קצת סטרץ', כאילו ניסיתי להבין קצת את הטיעונים, ויש שם איזה הסבר מפותל על זה שהעניין של עילת הסבירות יגרום לחלוקת תקציבים לא שוויונית וקידום מקורבים, ולכן הרפואה תיפגע. עכשיו, כן, כאילו, אתה יודע,
כן, בסדר, אבל כל תחום צריך לדוברר את העמדה שלו, בסדר.
אבל, אז
כמו בלי דמוקרטיה אין אקדמיה, ואתה אומר, זה לא נכון.
זה לא נכון.
זה לא נכון.
זה באמת לא נכון.
נכון, אבל צריכים להגיד את זה.
אני לא יודעת. אני לא יודעת, זאת אומרת, אז אם זה העניין, אז זה מטרה נורא לא ספציפית, וקצת קשה לי לחתום על השביתות שלהם, אם זה האמתלה, באמת, זאת אומרת, אנשים...
באמת, את אומרת, הם סתם רוצים להצטרף למאבק, והם אינדסטרי חזק.
אנשים נפגעים בצורה די דרסטית כשרופאים שובתים, זה לא שביתה, ככל השביתות.
אם זה היה בשביל הזכויות עבודים שלהם, זה היה בסדר?
כן.
גם אני חושב.
כן. אני באמת חושבת שכן.
בגלל זה אני חושב שכן מותר להם.
למה? כי זכויות קשורות לתקציבים ולהכשרת יותר רופאים ולתנאים הוגנים, ובאמת איזשהו, זה איזושהי טענה שהיא הרבה יותר סדורה.
כן.
להגיד, המדינה נהיית פחות דמוקרטית, אנחנו גם ניפגע מזה והרפואה תיפגע, ולכן אנחנו משביטים את העבודה של רופאים, ואתה יודע, מתבטלים ניתוחים, וכאילו דברים, אתה יודע, זה חתיכה דבר שרופאים ישבטו כולם ביום שלהם. קרו הרבה דברים מחורבנים בימים האלה. אני לא יודעת, אני קצת, אני קשה לי לעמוד מאחורי זה.
אני מבין אותך, אני מרגיש שיש פה שתי דברים שונים שחשוב לי לעמוד עליהם, וכאילו מין, אני אשים בצד את דעתי על מה שאת אמרת, בהקשר של ההשתתפות שלהם במחאה באופן ישיר או לא, ואם
ראוי שזה... אחלה שהם משתתפים במחאה.
לא, אני אומר כיונית, כי אני רוצה להתייחס לשני דברים שונים. אני רוצה להתייחס לזה שכאיגוד, איגוד הרופאים הוא אחד מהאיגוד החזקים במדינת ישראל, שני לו אולי רק איגוד עובדי התעופה, ברצינות. זאת אומרת, זה מערכת חינוך, כאילו תעופה, מערכת חינוך, זאת אומרת, זה קריטיקל אינפרסטרקצ'ר, לא במובן המופשט של המילה. זה אם נדבק שופט, אם מערכת החינוך שובטת, אם רופאים שופטים, מתים אנשים, המדינה נתקעת, זה נזק זה. ובהתאם לכך, כיוניון, יש להם המון כוח.
נכון,
עכשיו,
נכון.
רופאים, בשונה מהיוניונים האחרים האלה, לא באמת, לפחות בתחושה שלי, מההיכרות שלי עם רופאים, לא יכולים, בגלל החובה האתית שלהם להציל חיי אדם, באמת לממש את זכותם המדהים כיוניון. כיוניון עובד רק כשיש לך כוח.
נכון.
רק שאין מישהו שעובר את הכוח שלך. עכשיו, נגיד שאתה עיתונאי, אנשים, זה לא מעניין, כן?
כן.
כשאתה רייטר באמריקה, עוד איכשהו אתה מגרד את רף העניין. עובדות סוציאליות, לצערנו, גיליון שזה לא מעניין אנשים.
נכון, זה...
אוקיי, סייעות, גיליון שזה לא מעניין אנשים. מה נדרים? עכשיו, בהתאם לכך, אני אומר, זה שיש קבוצה, שיודעת להתארגן, לא יודעת לנצל את זה לצערם, לטובתם האישית, אבל מוכנה להשתמש בכוח האדיר שלהם לטובת משהו פוליטי, אני מקבל את זה. עכשיו, להגיד שאני חושב שילד הסבירות באמת הוביל למוות, לא יודע. האם אני חושב שבאמת מלא אשכנזים או מלא מהאליטה תעזוב את ישראל, האם זה יפגע במדינה? כן. אז במובן הזה זה, יש פה סטרץ', כן? אני מסכים איתם. אבל אני שמח שהם פלקסינג. זה מה שאני אומר.
נכון, אני גם בעד שכל אחד יתרגל את זכותו לשבוט, זה דבר חשוב.
לא, אני בעד שיוניון חזקים
דמוקרטיה.
ישתמשו בכוח שלהם
נכון.
אל מול המדינה שהיא
אני,
יותר
אני
חזקה
פשוט,
מכל המפגינים.
אני חושבת שאין מה לעשות. השביטה שלהם היא יותר קיצונית כמעט מכל שביטה אפשרית של כל,
כן,
כל
כן.
בעל או בעלת מקצוע.
אבל בגלל זה יש לו כוח.
ולכן צריך to stretch it במקומות, אז תשקיעו בלנסח את הדבר הזה בצורה שקצת יותר...
או שתשקיעו להשיג לעצמכם דברים, אבל אני חושב שדווקא במובן הזה, זה בדיוק מראה את הכוח שזה, זה קצת כמו עם הסרבנות, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר אתה אומר, אני הטייסים האלה, כאילו מין הכוח שזה הוא בדיוק המקום הזה
לא,
שבו...
לא, אני אגיד לך מה, 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 מה מבאס בזה, זה לא שאני אומרת, תתנסחו טוב יותר, זה לא טענה לשונית כלפי הרופאים. זה עניין של זה כן נשמע איך שהם מנסחים את זה, זה נשמע כמו... אנחנו שמאלנים אליטיסטים,
כן.
והחלפת השלטון לא מתאימה לנו, ואנחנו נשבות. זה פשוט,
אבל זה
פשוט עובר...
אבל זה קצת ביביסטי, אני לא חושב שזה באמת נכון.
זה פשוט עובר ככה.
זה עובר ככה כי קצת השיח בנוי ככה, כאילו מין, הם אומרים, אנחנו, שוב, את יודעת, אני לא פורמליסט.
אז תנסחו לי את הקשר טוב יותר, שאני אבין.
בסדר, אוקיי, קיבלתי.
עכשיו, מעבר לזה, כן מעניין שהמחאה הזאת מייצרת בעצם חלוקה מקצועית.
כן.
זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על מחאת ההייטקיסטים, שזה גם היה דבר חדש.
אני אוהבת את הסינדיקליזם הזה.
כן, זאת אומרת, יש, זה מעניין שזה מייצר חתך תעסוקתי, כי זה דבר שלרוב בישראל פחות קורה.
נכון, מאוד.
ובכלל, בכלל, לא רק בישראל, באופן כללי, בגלל שיש לו בסיס מרקסיסטי של התאגדויות של עובדים, וכמובן שכל המדינות, אתה יודע, רוצות לברוח כמו מאש מהדבר הזה, כי הוא יחשוף את השיטה, והוא לא ישרת את מי שעומד בראשה. אבל, אבל זה מעניין, כי אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה פתאום היה חלוקה כזאת.
כן.
אתה יודע, תמיד יש כזה כל מיני עניינים עם מילואים, אבל בסדר, מילואים, מה זה מילואים? זה גברים.
כן.
מה זה? זה לא, זה חלוקה שהיא לא...
לא, לא, לגמרי, בכלל.
ויש באמת גברים ונשים, כי יש ענייני נשים שהן מוכרות עליהם, ויש מאבקים תעסוקתיים בנפרד, למשל, באמת עכשיו העובדות הסוציאליות מוכרות, אבל שיש מחאה כללית בארץ, אתה יודע, נגיד לצורך העניין, ב-2011, המחאה הגדולה האחרונה שידענו, לא הייתה חלוקה כזאת.
נכון.
זאת אומרת, זה מעניין מה במצב הנוכחי מזמין את הדבר הזה.
היה את המחאה המזויפת הזאת, כאילו מזויפת, מה שנקרא, השולמנים. זאת אומרת, היה את מחאת העצמאים,
זה לא אותו דבר.
שבאה בתגובה לבלפור.
זה לא דבר, זה לא חתך תעסוקתי, זה, 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 זה מעמד, מעמד מול, אתה יודע, מול מס הכנסה, זה לא באמת, זאת אומרת, זה עצמאים, זה לא, וזה גם כן הייתה מחאה שהיא...
עצמאים זה הגיוני שהם התארגנו כי הם לא שכירים, אז אין להם דרך להתארגן מקצועית.
נכון, אבל זה גם הייתה מחאה שהיא כלכלית.
גם בעיקר הייתה מחאה שהודדה באופן סינתטי על הליכוד.
לא, אבל זה חשוב. זאת הייתה מחאה כלכלית.
כן.
והמעמד התעסוקתי שלך הוא עניין כלכלי. זאת מחאה על דמוקרטיה.
כן.
החתך התעסוקתי על פניו לא רלוונטי, ולכן זה מעניין שהוא מופעל פה.
נכון, זה דבר שאני כבר התחלתי להרגיש קצת בבלפור, גם שבעצם קראו לזה מחאת החטיארים ממש בהתחלה, כי זה באמת הרגיש כמו מחאה של בוגרי מערכת המשפט.
זה שוב, זה עניין דורי, כמו שבאנו בהתחלה.
כן, רק אני מנסה להגיד משהו ספציפי שהוא לא דורי, הוא זה שזה הרגיש כמו אנשים שבאו מתוך מערכות המשפט של ישראל, או מתוך מערכות הבירוקרטיה של ישראל, זאת אומרת, זה היה חטיארים, כי זה הרגיש כמו פקידים ומשפטנים. זאת אומרת, במובן הזה, זה כן היה אנשים שכאילו מין... מין dedicated לפורמליזם של מדינת ישראל, ובכלל, אתה רואה את זה שכאילו מין המימד המקצועי נובע מזה שאנשים באמת מרגישים שהמקצועות שלהם קשורים באיזה אתיקה או באיזה דבר יותר רחב. אתה לא יכול להיות עורך דין, נגיד איזה חבר עורך דין אמר לי, הוא אמר לי, אם לא יהיה פה דמוקרטיה, אני לא יהיה מוכן להיות עורך דין פה, כי אז זה אומר שמשתמשים בחוק לרעה.
זה מאוד מעניין שתהיה, נגיד זה, זה, זה מאוד מפתיע שעוד לא ראינו את מחאת עורכי הדין וכל אנשי המשפט.
כן, זה קורה, לא קורה, זה דווקא, זה לא נכון. זאת אומרת, במובן הזה, את פשוט, זאת אומרת,
אולי אני לא חשופה לזה, אבל זה אומר שלא, שוב, אם להייטקיסטים ולרפואה אני,
ולרופאים, זה קראו לזה בחירות ללשכה. זה היה בחירות מטורפות בין בן אדם שהוא בעד הרפורמה, לבן אדם שהוא נגד הרפורמה, והפינה והפסיד, בכל מוחץ, והבן אדם שנבחר, הוא בן אדם שמין מוביל ומשתף בצורה פרואקטיבית ומחאה. במובן הזה זה כן, זאת אומרת, זה דוגמה מאוד יפה לאיך יוניון באמת עובד. הם עשו בחירות, בלי קשר שצריך לעשות בחירות, anyway. אבל הרעש הזה, מה זה הרעש הזה? יפה. אנחנו כבר מדווחים פה במשך כבר כמה שנים שבונים את הרכבת הקלה. אנחנו עכשיו לקראת השקטה, ולכן מפרקים מלא דברים שנבנו בשלושה החודשים האחרונים, ובונים מחדש את המעקים ומצרים חלק מהמדרכה.
תראה, צריך להכין את זה לקראת.
צריך להכין את זה.
עכשיו זה באמת בא, אז קודם אנחנו ידענו שזה לא יהיה, אז צריך לבנות בצורה מסוימת, אבל כשזה באמת הולך לקרות, צריך לבנות אחרת. איפה הראש שלך?
איך אני יודע את כל זה? כי
וואו, הם קודחים
ראיתי,
פה.
אני מצטער, זה אקסט סקסיסטי, ראיתי בחורה שהלבוש שלה והשפת גוף שלה רימז על זה שהיא לא עובדת ברכבת הקלה, and yet היא החזיקה קליפבורד ופיקחה על חבורת 5 סינים. ובגלל שאני עיתונאי חצוף, פשוט באתי ושאלתי אותה, אמרתי לה, שלום, מי את? אז היא אמרה, מה? אמרתי לה, את עובדת ברכבת הקלה? אז היא אמרה, אני מהמנהלת של התתתתתתתת. אמרתי לה, מה קורה פה היום? היא אומרת, wait for it, מצלמים, יש כתבה מהחדשות, לקראת ההשקה. אמרתי לה, כתבה מהחדשות, את אומרת, I'll be damned. ומה את עושה? אני אמרה, ביקשו שנארגן קצת עובדים, ושזה...
לא נכון, הם עובדים בשביל הכתבה?
לא, הם עובדים בלי קשר, וגם היה את האירוע הזה, אבל מאז אני קלטתי את הצוות צילום, ואפילו החזקתי עצמי מלהיות, לירן חולצה אפורה, ולעבוד מאחורי הצילום, שראיתי אותם עוצרים את הרכבת ותזמינים את הצילום, זה היה פשוט ביזיון, לצעוק, לא יהיה רכבת בחיים, יש שקרנים, און חולדאי, יש שקרן, איפה הרכבת? הרסת את יפור, און חולדאי.
חבל שלא אמרת את זה. אני גם אוהבת שאומרים כמה פעמים את השם בתוך
ברור,
המשפט.
את מאוד אוהבת.
אני מתה על זה.
אני הבחנתי שזה אחד מהמגונים הקומיים שלך, כאילו החזרה חזרה על משפט.
זה לא אותו דבר, חזרה על משפט וחזרה על שם בתוך משפט. זה לא אותו דבר להגיד...
עכשיו עשיתי זה, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
נכון, וזה לא אותו דבר כמו להגיד, עומר, איפה הכסף, עומר? זה מבנה אחר. אתה לא מבין כלום בקומדיה, אז אני לא...
אבל מזל שאני מבין הרבה בדרום אפריקה, שלשם אנחנו הולכים, אנחנו לא נוסעים לקומדיה, אנחנו נוסעים לדרום אפריקה.
אנחנו לא נוסעים לקומדיה, זה נשמע באמת כמו רודזיה.
צורה גיאודזית?
צורה גיאודזית. Why are you gay? עכשיו, לא יודעת למה אמרתי את זה, אבל אני רוצה לדבר על דבר אחר. ה-EPA, שזה הסוכנות להגנת הסביבה,
זה מבטאים את זה, את מבטאה את זה לא נכון, זה מבוטא YPKA. ה-YPKA.
YPKA, מדפקה?
Environmental Protection Agency.
נכון. הם פרסמו איזושהי טענה שסמל המחזור האוניברסלי של שלושת החצים האלה, במשולש שכולנו מכירים.
ראית איך הם קוראים את זה באנגלית לסמל המחזור?
כן.
Arrow Chasing Arrow.
כן. או בקיצור, Chasing Arrow. אז שלושת החצים האלה, זה סמל מטעה שצריך להחליף אותו. אני אהבתי את זה לאללה.
אני נגזרתי מזה, אני מת על זה.
מדהים.
זה מדהים.
זה הבנה חשובה. באמת.
ברמות מטורפות.
זה באמת, כאילו, זה...
בוא נקרא צד אחורה. יש...
אני אסביר. אני פה בשביל מי... אני או אתה. פה בשביל מי שלא הבין.
אין דבר שמרגש את הביגז יותר ממחדלים במחזור. בוא נשמע פיק.
כי זה באמת מלהיב אותי.
וזה באמת חשוב.
נכון. לא, כי הסנטימנט פה הוא נכון. זאת אומרת, מה הם אומרים בעצם?
אולי תסבירי, אבל...
אני מסבירה. אנחנו נפרדים בעצם לשבועיים. אנחנו...
נחזור לפרק מיוחד של דרום אפריקה, מדרום אפריקה, ביום שישי ה-25.
בלי נדר. בוא לא נבטיח שום דבר שאנחנו לא יודעים.
זה לא יהיה לפני 25, אבל...
אבל, נו. נו, אבל...
אבל מה?
תגיד, מה זה לא קשור אליי.
בשבוע הבא אני אעלה פרק, או שתי פרקים, או אפילו אני חושב שבסוף זה יהיה פרק לקט, זה מה שאני ודור קומט החלטו, של העונה השנייה של זו דעתי, לא זו דעתי, סורי, בעונה השנייה של היסטוריה אינטלקטואלית גסה, הפודקאסט שלי בלי מיכל, זה הסלוגן שלו, וזה עוסק בנאורות, מהפכת הספר, ומהפכה המדעית, עם עין על האינטרנט, אולי נזכה סוף סוף להגיע לאינטרנט. דור ממש עשה הכאוס כל העונה, שאל אותי גם על הקאן, יש פרק על הקאן, הפסיכואנליטיקאי. יש כל מיני סוגים של הזויות שם, ואנחנו נעלה פרק לקט. השבוע הבא אתם לא תהיו לבד, אתם תקבלו פרק של הפודקאסט, או של העונה השנייה של הפודקאסט החדש שלי, ושבוע אחרי זה, ביום שישי או בשבת, נראה, תקבלו פרק מביגלס דאז אפריקה.
ברק לי לפרנקו.
קר לי בלב.
ביי.
ביי.
קר לי בלב. מקבל מכתב מאימה, אבל אין בו מזומן, מזומן. לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות. בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת. אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים. זה לא נעים בשירותים. וקר, או קר, קר לי בלב. זה לא יקרה, זה לא קרה.